טוב, המאמר השני בזרעונים, חכם עדיף מנביא. בנוהג שבעולם, המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות, בייחוד הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג לראווה את הקיוע הכללי של הקלקולים שבחיים, ולמחות נגדם בכל תוקף, אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד, דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה החם ואז, כי אם עם החוכמה המדייקת, כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים, וכל החכמים המעשיים. הרב, כדי להסביר את עניין החכם ואת עניין הנביא, שאלו שני סוגים של גדולי ישראל, וגם תקופות שונות, כאשר תקופת הנבואה הייתה ממשה רבינו, שהיה גדול הנביאים, ואפשר להגיד, איחד בתוכו את הנבואה והחוכמה, אל תקופת הנביאים, שבמידה מסוימת בתקופת השופטים, ואחר כך התגבר על ידי שמואל הנביא, עד סוף ימי הבית הראשון. כלומר, אפשר לומר, תקופת הנבואה היא התקופה שמלווה את הגילוי שבבית המקדש הראשון. ואילו התקופה של החוכמה, היא מלווה את בית המקדש השני, ואילך. שני סוגים של גדולי ישראל, ולאפיין את הייחוד שבכל גילוי ואת ההשלמה שיש בין הכוחות השונים. וממילא, כדי שגם אנחנו נדע מה לינוק מהנבואה, מה לינוק מהחוכמה, וגם לדעת איזה משקל לתת לכל כוח וכוח. לכן הרב פה מפענח את העניין של החכם ואת העניין של הנביא, וכדי לפענח את זה, אז הוא מתאר קודם כל את הכוחות האלו ברמה האנושית, עוד לפני שמגיעים לתורה, לנבואה, לקודש, עוד בתחום של העולם, עולם החול, עם הערכים, עולם ערכי, אבל עולם עדיין של חול בלא תורה. ומתוך כך, אחר כך, נעלה להתבונן בדברים בתורה. כאשר הכותרת של המאמר, זה גברה במסכת בבא בתרא דף י"ג, חכם עדיף מנביא. ופשטות נראה להפך, נביא יותר גדול מחכם. אבל המגברה שאומרת, חכם עדיף מנביא. אז נלמד. בנוהג שבעולם, המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות, בייחוד הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג לראווה את הכיעור הכללי של כל הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל תוקף. אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, זה הם לא חודרים. כלומר, יש כישרון של שירה, של דיבור, של פיוט. הכישרון הזה מאוד חשוב. זה נראה לאנשים כאילו דבר באלמה, ולא כך. לפעמים, אם יש משורר בדור, כל הדור הזה מקבל משמעות. כי הוא זה שנותן ביטוי לכיסופים שלו, ועכשיו הכיסופים שלו הם לא עמומים, הם כיסופים ברורים, גלויים, שנותנים לדור הזה כיוון. ואם לא היה משורר, ולא היו סופרים, אז אפשר לומר, כיסופיו של הדור, המשמעות שלו, הכיוון שלו, הכל ירד לטמיון. וגם הוא עצמו לא היה ממוקד, כי לא קיבל את המילים, הדברים לא הובעו. כלומר, יכולת ההבעה היא דבר חשוב מאוד. ומה היא יכולת ההבעה? יכול אדם לתאר את החיים של בן אדם בצורה מאוד מאוד, מאוד טכנית. קם בבוקר בשעה 7:45 ו-30 שניות, אז צלצל לצלצול הראשון, צלצול שני ושלישי הוא כבר קצת התיישב, לבש את הנעליים, לבש את הגרביים, נעליים, בגדים, הלך, שתה משהו, אכל ביצה, לקח את התיק, יצא, הלך לאוטובוס, נסע כך וכך תחנות, ירד, הגיע לעבודה, ישב על הכיסא, מילא תפסים, חזר, אכל, דיבר, ישן, קם, לבש את הבגדים, וככה, ותאר את החיים שלו. בתאריך זה וזה היה אירוע כזה, תאריך זה וזה הבוס כעס, תאריך זה וזה קיבל העלאה, וזהו, ככה. התיאור הזה, תיאור יבש, לא נותן לנו שום משמעות. ככה. כל האנשים נוסעים, קמים, מתלבשים, וכולי, זה לא שום דבר. הכוח של סופר הוא לקחת איזה קו בתוך החיים, ועל ידי הקו הזה פתאום להראות את הזרימה הפנימית של החיים. על מה הוא חשב, מה הוא הרגיש. אז הוא קם בבוקר, וחשב לעצמו, וואי, עוד יום אחד, ועוד פעם אני אקום. הוא קם בבוקר, והוא דווקא שמח, אין לו מחשבות. יש אנשים, יש להם כל הזמן תסכולים, הוא דווקא אוהב את החיים שלו, כאן, לא חשב אף פעם לבד. וככה אתם רואים פתאום דמות שונה, כי הוא יודע לתאר, וכך, זה הכוח של סופר. גם דרך אגב, גם הכוח של דרשה, גם כוח דומה. דרשן טוב, יכול לרומם, לרומם את השומעים שלו. למשל, מגיע לבר מצווה, דרשן. מישהו, אם הרב או מישהו שם יודע לדבר כראוי, ואז הוא מדבר ואומר, יושב שם גם נגיד הסבא, אומר הסבא הזה, שהיה בגיל 15, הוא הלך בשלג, כשברח מהנאצים, ובסוף תפסו אותו, והיה בתוך מחנה, וראה מסביבו אנשים כולם מתים, וחשב כבר הוא אבוד, מישהו היה אומר לו, שעכשיו יהיה הנכד שלו, שיגיד רשע, וידבר על תפילין, וידבר על שבת, מה היה נותן? ואז ולהגיד ותראו, וזה התהליך של עם ישראל, וזה מה שעוברים. פתאום כל האנשים מתחילים לקבל את מלוא המימד של האירוע. ועכשיו הוא ממשיך, וממשיך את הקו, כל המשברים. וזה נצח ישראל לא ישקר, אתם רואים? זה הכוח, זה עם ישראל. מי יהיה מאמין? אין דבר כזה בעולם. כאלה משברים, ובכל זאת לעבור. וגם הסבא הזה מקבל פתאום משמעות לחיים שלו. הרבה יותר, הוא ידע את זה. מה, הוא לא ידע שהוא היה שם? הוא ידע שהיה. הוא לא מתרגש שיש לו ברמיץ, הוא מתרגש. אבל כשמישהו מצליח למצוא את המילים ולהגדיר את הדבר, לתת איזה ביטוי, פתאום כל החיים מתמלאים משמעות. או אנשים שהם לפעמים סובלים ויש להם שאלות של שלום בית, ומתקוטטים ומתוחים. אבל פתאום, נניח אומרים להם, אתם עכשיו מסובכים בזה, אבל תראו, יש לכם ילדים, ואתם תגדלו אותם, ותראו מה שיצא מזה. ואתם יודעים גם איך אתם תהיו שמחים בעצמכם. ותדעו לכם, וכבר לתת משמעות גדולה יותר לחיים, לתאר את העומק שבחיים, את עוצמת החיים, את הזרימה שיש. וזה הכוח של משוררים, לתאר גם את האהבה, ולהגיד, תדעו לכם, יש קשיים, וכי יש אהבה שאין בה קשיים, אבל כשמתגברים, אז מגיעים. כשיודעים לתאר את זה, זה נותן מרץ, זה נותן חשק, זה נותן משמעות לחיים. אז זה הכוח של המשוררים והמליצים. מתארים יפה את הדרת החיים בכלל. את כל פינותיהם היפות, בייחוד הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה. יודעים לתאר. אנחנו דיברנו על הסבא שניצול מהשואה. אתם יודעים איך הוא התפלל אחר כך, אחרי הדרשה הזו? איזה תפילות יהיו לו? הרבה יותר. איך הוא התייחס עכשיו לחיים שלו? הרבה יותר, נכון? כי הוא שמע דרשה. או למשל, אם מצליחים לתאר את המולדת, איך האבות עסקו בבניין של היישובים ושל הערים ושל המדינה ושל האומה, ועכשיו האויב בא ורוצה להרוס את הכל. ואם אנחנו לא נעמוד, אז כל מה שבנו דורות שלמים עלו לרדת לטמיון. ולתאר איזה גבורה של מישהו שמסר את נפשו במלחמה. ואז החיילים, יש להם אומץ, ומתמלאים רוח קבורה להילחם. כלומר, אם יש מישהו שיודע להכניס מורל, להכניס אתגר, אנשים יתמסו. וזה לא דווקא צריך להיות כהן משוח מלחמה, שבא לעמוד לפני החיילים. אם יש משוררים וסופרים שהם כותבים על עניינים לאומיים ומתארים את גבורת החיילים, מספיק שהבחור קרא את הספר בגיל 16. כשהוא יגש לקרב, הוא פתאום יזכר בגיבורים שהוא קרא עליהם, ויקבל מזה הרבה מאוד כוח. כי זה הכוח של סופר. לתאר, כמו החייל שהוא באמת מסר את נפשו והיה גיבור, הוא לא יודע אפילו לתת לזה ביטוי. והסופר יכול לתת את הביטוי שהחייל הזה, שאף פעם לא בכה, כשהוא יקרא את התיאור על עצמו, הוא יבכה. כי הסופר הצליח לבטא את הרגשות הפנימיים שלו ולהוציא אותם, להעלות אותם על נס. ואנשים אחר כך ילכו בעקבותיו. זה הכוח של, אם דיברנו על העניין של נכונות למסור את הנפש, אם זה על יישוב הארץ, אם זה על מלחמה נגד אויבים, אם זה גם על הקמת המשפחה. ולתאר, שאלתאר, אנשים יש להם משברים בחיים, ויש מתגרשים, ויש שנשארו, למרות הכל, והם רואים את הילדים שלהם, ואת הנכדים שלהם, ואת הנינים, והם מגיעים ביחד לחתונות. לעומת זאת אלה שמתגרשים, הכל מסובך, מתוסכלים, כן יבוא, לא יבוא, יתעסקו איתו, ידברו עם הגרושה, ואיך הגרושה עם הבעל שלה, המעצבן הזה, ואשתו אומרת לו שכל הזמן שבא הגרושה שלו, יש בזה כל הזמן בעיות, ובמקום לראות בנחת את כל המשפחה, והאם מרוויחים מזה, ואפשר לתאר איך שאנשים מרגישים בשעה שהם רוצים להתגרש, כאילו זה מה שיציד חייהם, אחרי 5 שנים, לתאר שהכל, עולם כמנהגו נוהג, אותם הצרות שהיו עם הראשונה, עם השנייה. הרי שהבעיה היא לא בזאת דווקא, אלא היא בו, שהוא לא יודע להעמיק יותר, שהוא לא יודע לגלות יותר את האהבה באופן כזה שאפשר לצלוח משברים. ואז כמה סבל יש מזה, אחר כך לילדים, ולכל בניין המשפחה, ולדוגמה, ואחרי זה לתאר את הילדים שגם הם לא מאמינים באהבה, ואומרים, אני עכשיו רוצה להתחתן, מי יודע בכלל אם האהבה הזו היא אמיתית. ואת כל זה אפשר לתאר. אלו תיאורים מרגשים, שיכולים להשפיע על החיים. גם יכולים לקלקל. אם מתארים, כמו שיש היום ברוב הספרות, בתרבות המערבית, שהעיקר זה החופש, והגבורה היא דווקא להשתחרר מהמשפחה, להשתחרר מהכבלים של המשפחה והמסורת. אז יש לאנשים יותר כוח לעשות את זה. כי הם קיבלו כוח לעשות דברים כאלה. השראה מהשירה, מהספרות. כלומר, יש לשירה, יש ליכולת הבאה שמגלה את הזרימה הפנימית שבחיים הרבה מאוד כוח. כוח השפעה. יכולה לרומם את האדם, להבין דברים. גם יכולה להוריד אותו. המניעים שלה הם מניעים שליליים. אז בנוהג שבעולם, המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל. יודעים לתאר את החיים. אדם רואה עמק, רואה עמק. בא המשורר, מתחיל לתאר את העמק, פתאום העמק אומר שירה. הערים רוקדים כאלים. זה כוח של שירה. הוא מתאר יפה את הדרת החיים בכלל. את כל פינות הם היפות, בייחוד הכוללות זרם רב ותל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג לרעבה את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל תוקף. והם יכולים לתאר את הקלקול. לדוגמה, אפשר לתאר תיאור. ולתאר זוג של הורים שיש להם ילדים. יש... ועכשיו בדיוק האישה חולה. וזו מחלה קשה, אבל יכול להיות שאם יקחו איזה טיפול מסוים, תרופה מסוימת, יכול להיות שתעבור את זה. תתגבר. אבל אין להם כסף, כי גם צריכים לילדים אוכל ובגדים, ואין להם את הכסף. יכול להיות שנגיד תהיה בגלל זה נכה כל ימיה, או... לא תראה, או יש ניתוח מסוים שיאפשר לה לראות, לא. בקיצור, מצב קשה. ואז הם מדברים, אולי תלך לבקש מהבוס, אתה ראה עובד עבוד, אתה עובד טוב, אתה נאמן, לאחרים נתנו קידום, אולי תלך גם אתה, תבקש קידום. ואיך הוא ידבר? הוא אומר, אני אחשוב ככה, אולי אני אעשה כך, אולי אני אעשה כך, והוא מכין לעצמו, איך שידבר, מבקש מחבר, אולי תשלח איזו המלצה, עבורי כדי מישהו שהוא קצת המנהל שלו, שהוא כך עזר, תמיד העובד הזה, שעכשיו זקוק לכסף, הוא אומר, אני כל הזמן עוזר לך, ואנחנו פעם עבדנו ביחד, היינו שווים, ואני פרגנתי לך, ואתה התקדמת, עכשיו אתה ראש המחלקה, תעזור לי, תגיד עליי מילה טובה למנהל, כדי שייתן לי העלאה, ועכשיו מתארים, זה שעכשיו ראש המחלקה, היה עסוק עכשיו, יש לו בראש, איזה בחורה צעירה, הוא התחיל איתה, תעסק איתה, שכח לגמרי, בכלל בחבר שלו, לא זוכר את החבר. והבוס, נניח היה עסוק באיזה בילוי, הצבנו אותו, הוא הזמין מכונית יוקרה, עם צבע זהוב כזה, מת, ונתנו את זה מבריק, והוא ואשתו לא מרוצה, ואומרת לו, תרח מתייחסים אלינו, והשכן שלנו שזמין, נתנו לו את היפה, ולך לא נתנו, והוא מוצבן לגמרי, וכועס, ועכשיו הוא מגיע בדיוק האיש הזה, ודופק בדלת, ומבקש, והוא עצבני, מה אכפת לו הבן אדם הזה, הרסו לו את החיים עם המכונית, שהיא לא מספיק יפה, והוא כועס, הוא אומר, מה אתה רוצה? הוא אומר, טוב, נראה. לא, אנחנו לא יכולים עכשיו, אתה לא רוצה, תתפטר, וזה. ואשתו מחכה כל היום שהוא יחזור לראות מה המצב. הוא אומר לה, לא, לא נתן לי עליו. עכשיו, כשאדם שומע תיאור כזה, אם הוא יהיה בוס, הוא קצת ייזהר יותר. קצת ייזהר יותר, נכון? כי הוא כבר, אחרי שהוא תיארו לו תיאור באמת מרגש של איך האדם מסכן ולפעמים מבקש עזרה ויכול אדם בגלל שטויות, בגלל שהוא עצבני על איזה לא שמו לו מספיק סוכר בקפה או לא אמרו לו שלום יפה או משהו, או המכונית לו והוא עכשיו כועס והבן אדם השני כל כך סובל ואפילו לא התייחס אליו כרון אפילו לא הקשיב לו לא שמע אותו באמת אז הוא מתעורר ואומר, אני, כשאני אהיה בוס, אני אהיה קצת יותר רגיש. זה הכוח של ספרות ושירה. גם למחות נגד קלקולים שבחיים. לדוגמה, יש סופר צ'רלס דיקנס, אנגלי, שהוא תיאר את היתומים באנגליה. אתם יודעים, בתקופה היא שהוא תיאר, זה לפני 250 שנה, תקופה היא על חמישה יתומים שהגיעו לבתי יתומים, ארבעה מתו. כלומר, אחד מחמישה שרד הגיע לגיל מבוגר. גם בחיים בכלל, בדרך כלל, אחד משניים שרדו, בגלל המחלות וכו', אבל יתומים זה היה אחד מחמישה. אז הוא מתאר את המצב הקשה. יש לו תיאורים מאוד מאוד מרגשים. יש ספר אחד שמתחיל, הוא מתאר יתום, הוא מגיע לאיזה מקום, אז הוא נכנס בדיוק דרך בית הקברות. ורואה איזה ילד יושב על מצבה, וככה מנדנד את הרגליים שלו. מה קרה? זה המצבה של אבא שלו. זה המקום היחיד שהוא מרגיש בבית. כי הוא ליד האבא, כן? ליד האבא שלו, זה המצבה. אז זה המקום שלו, הבית שלו, כן? בבית הקברות, ילד קטן על מצבה. אדם קורא את זה, קצת יותר רגיש אחר כך על יתומים. הוא באמת בעקבות הספרים שהוא כתב, שיפרו את מצב היתומים בבתי היתומים. כלומר, זה השפיע. פעל. אז יכולים לתאר, להציג לראווה את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים, ולמחות נגדם בכל תוקף, נגד עשירים שרודים בעניים, נגד אדישות לסבל של יתומים וכיוצא. אבל, מה החיסרון של הספרות והשירה? לחדור לתוך תוכם של כל הגרומים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד, דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה, החם והעז. כי אם עם החוכמה מדייקת. כלומר, המשורר יכול לתאר יפה מאוד את הלאומיות ואת האתגר לחלץ למען העם כדי שלא יבוא האויב ויקח את האלמנות ואת היתומים וישדוד את כל הרכוש שלה, של האומה, וכדי שלא ירד לטמיון כל מה שעשו האבות הקדמונים וכו'. אז החיילים באים במרץ גדול מאוד למלחמה. הבעיה, לא הביאו דלק לטנקים. מנסים לנסוע ואי אפשר לנסוע. וגם הכדורים לא הגיעו. אז יש לכל אחד אפשרות לראות 10 דקות. בסדר? אחר כך ישירו שירים של גבורה, הסתערו אל האויב עם חזה חשוף. בעיה זו. היה איזה מישהו שבתחיל תחזוקה לא עשה את העבודה שלו וזה. אין אספקה. טעו. במקום לקנות 200 מסעיות, קנו 50. זה, מה לעשות? או רשת הקשר לא עובדת. צריכים להגיד, רבותיי, הצופה רואה שבאים טנקים מצד זה וזה. צריכים להתארגן. הכינו קשר, כאשר רק 2 מדברים בקשר. עכשיו 10 מדברים, זה נפל. אז לא שומעים זה את זה, וזהו זה. והם באים, ועוד מעט האויב יגיע קרוב, ויתחיל לראות עליהם, והם לא יודעים להתארגן, להשאיר מלחמה. או המסעיות של הלחם, של האוכל, לא הגיעו. אז אין, אין מים ואין לחם. אז זהו, יש אומנם כדורים, אבל אנשים נהיים רעבים, 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 רעבים. אז אפשר ללחם יום, יומיים, זהו, נגמר הכוח. וכיוצא בזה. או אין חלקי חילוף. שכחו לארגן חלקי חילוף. אז מתחילים את המלחמה, כמו שצריך, הכל לפי הספר, עם באמת מסירות נפש עצומה, מחרפים את נפשם, משיגים תוצאות יפות, אבל לאט לאט, בתוך הפעילות, טנקים מתחילים להפסיק לעבוד, צריך עם זה תיקונים, חלקי חילוף, ואין, בסדר. ואז בא אויב ומנצח. כלומר, אפשר לתאר ברגש גדול מאוד כמה זה חשוב להיאבק למען המולדת, אבל אם תחזוקה לא היה, או הקשר, או משהו מאוד מאוד, איך נגיד, פשוט, פרוזאי, כן, לא, בלי הרבה רגש, כל הרצון הטוב ירד לטמיון, כי הדברים לא נועלו כראוי. אותו דבר אפשר לדבר על חולים. כמה צריכים לעזור לחולים וכו' וכו'. עם המון רצון טוב, אבל המערכת לא יעילה, וחולים מתים. כי אין מה לעשות, יש מעט מדי חדרי ניתוחים, ומעט מדי רופאים שיכולים לעבוד, וזהו. והתורים ארוכים, 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 וזהו זה. בינתיים חולים מתים. אז אפשר לדבר מאוד יפה על כך שצריך לדאוג לחולים, אבל אין מי שיתפר. אז הורים צריכים המון תקציבים. התקציבים, אז זה כבר השמיכה קצרה ואי אפשר. אתה תיקח לפה, אז לא יהיה כדורים לצבא. אתה תיקח מחינוך, אז ילדים אחר כך לא יוכלו אולי לגדול ולהתפרנס בכבוד. אז מה עושה? אז זאת אומרת, אפשר לדבר גבוהה, אבל... ואפשר גם להגיד, יכול הרופא להגיד, לבוא עם המון רצון טוב, רק לא יודע לנתח. מה לעשות? טועה בניתוחים, חותך איפה שלא צריך לחתוך, תופר לא טוב, נשאר זיהום, יש אחרי זה מתים, כל המטופלים שלו, אחוז גבוה, הוא כל לילה אומר תפילות, כל בוקר אומר תפילות, מזדהה בכל ליבו עם החולים, אבל הם מתים. החולה הוא הרופא טוב, טוב לב מעין כמותו, אבל הוא לא מצליח לרפא את החולים. או למשל, אדם יכול להיות מאוד להבין יפה את ערך האהבה. כמה יספרו לו על אישה שבגדו בה. כל כך יזדהה איתה. כל כך יבין לליבה. אבל מה לעשות? הוא יתאהב עכשיו עם מישהי אחרת. מה יעשה? הוא קרוע עכשיו. עכשיו הוא מרגיש שזו האהבה האמיתית שלו. נכון שיש לו אישה בבית, שעשרים שנה הייתה נאמנה לו, וויתרה למנו על המון דברים, אבל עכשיו זה אהבה שלו, מה הוא יכול לעשות? זהו, מה יעשה? מה נגיד לו? הוא מאוד מבין, הכל מבין, מאוד מרגיש, מאוד מזדהה, אבל הוא הרס את החיים של האישה שלו. ואחרי זה גם את החיים של הבחורה הצעירה, גם כן. אבל הכל מלב טוב. הכל עם רגש, עם המון רגש חיובי. והוא דווקא התלהב, קרא ספרים על הערך של אהבה ועוד דברים. אבל איכשהו זה לא הולך בפועל. כלומר, אפשר עם השירה והספרות לעורר רגשות חיוביים למען מטרות טובות ולגנות דברים רעים. ולדבר על העושק ועל השירים שהם לא מתייחסים לעניים. אבל זה לא יעזור. מפני שהבעיות הן לפעמים מתחילות במקומות אחרים. כדי ללמוד את הבעיות צריכים פה חוכמה. לדוגמה, כדי שבמלחמה אפשר לנצח, צריך שהמערכת תעבוד טוב. אז יש לך אנשים לפעמים ממש לא נחמדים, לא מבינים שירה, לא מבינים ספרות, אבל יודעים לעשות את מערכת הקשר שתעבוד. מערכת הקשר עובדת. ואחד אחר גם כן לא מבין בשירה, אבל ההספקה הוא יודע להזיז מסעיות. המסעיות מגיעות בזמן, ויש דלק, יש חימוש, והכל מגיע, ומנצחים במלחמה. בית חולים, מגיע איזה טכנוקרט, אומר, בואו נראה כמה זמן לוקח ניתוח, עוד כך וכך. כמה זמן הולך להחליף את החדר מניתוח לניתוח, הולכת שעה. בואו נראה, אולי אפשר לייעל את זה. למה זה שעה? והנה, נקצר את זה משעה ל-40 דקות. 20 דקות, ביום אפשר להכניס עוד ניתוח. בחודש עוד 30. על כל חדרי הניתוח בארץ אפשר להוסיף על ידי כך עוד 2,000 ניתוחים בחודש. בא טכנוקרט, יציל חיים של עוד 2,000 איש. או יש עניים, העשירים לא מתייחסים יפה, אז בא אדם ומייעל את המערכת הכלכלית. מבין אותה, יודע לנתח אותה, יודע לייעל, ועל ידי זה הכלכלה המשגשגת, ואנשים מרוויחים יותר טוב. הוא לא יודע לכתוב ספרים, הוא לא יודע לרגש, הוא יודע לייעל את המערכת, הוא יודע ליצור תמרוץ ליזמים שיפתחו עוד מפעלים, עוד יוזמות, ועל ידי זה תהיה יותר עבודה, יותר פרנסה, יותר ייצור, יותר ייצור, זה מה שהוא יודע. וכך גם כאשר אנחנו מתמודדים יצרה, כדי שאדם לא יבגוד באשתו, אז יש כל מיני איסורים. יש איסור ייחוד, ויש דקדוקים באיסור ייחוד, שלא ידבר כך עם אישה זרה, ואיך התנהג, ואיך לובשים בגדים, ומה עושים במקרה כזה וכזה, המון המון פרטים. ואם שמר על כל ההלכות, לא יבגוד, לא יגיע לזה בכלל. המערכת כל כך מסודרת, כל כך מדויקת, שמי ששומר את המערכת הזו, לא יגיע לזה. אותו דבר, הוא לא יקרא, אולי לא יתרגש מספרים, על מוסר, אבל יש כל כך הרבה הלכות שמזהירות מגניבה ומנזק ומתייחסות, שהוא לא יעשה דברים רעים, כי הוא כבר נעצר הרבה יותר מוקדם עם כל הסייגים שקבעו. אז אם כן, לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה לעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד דבר, זה לא יסק עם כוח המדמה, חם ואז. הדמיון, יכולת הספרותית והשירית, היא לא יכולה לרדת לפרטים, לראות איך מייעלים את חדרי הניתוח, איך מייעלים את המערכת הרפואית, איך מייעלים את העבודה של הצבא, זה הם לא יודעים. או איך מסדרים את המערכת המשפט והמשטרה, באופן כזה שיהיה פחות פשע. הם יכולים לדבר נגד פשע. אז זה לא אומרים שזה לא עוזר, אבל זה לא יורד לפרטים. והם לא יודעים איך לעצור את הגרעינים של הרוע כאשר הם נובטים, ואז אפשר בקלות לעקור אותם. הם יודעים לדבר נגד הרוע, אבל כשגרעינים נובטים, הם לא יודעים איך לטפל בזה. איך לשרש את זה בהתחלה, זה גדל, וכבר יוצר נזקים גדולים. את זה הנבואה, כלומר, זה השירה והספרות, לא יודעים. למי יש כוח לזה? רק החוכמה המדייקת. כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים, וכל החכמים המעשיים. אתם רוצים שלא יהיה פשע? בסדר, לטפל בכל פשיעה קטנה. כלומר, מתלוננים שיש רציחות. זה לא מתחיל מרציחות, זה מתחיל מפשעים קטנים. נטפל בכל פשע קטן שיהיה. אדם גנב משהו קטן ברחוב, פתח דוכן שלא כחוק, קטטה קטנה ברחוב, כל דבר שיש פשע, מיד מקבל תגובה. מיד המשטרה, מיד שופטים אותו, מיד מקבל את העונש שלו. אז פתאום רואים, אין פשע. וכך בכל הדברים. יש לחוכמה המדייקת הרבה מאוד. עבודת הרופאים, החסכנים, יודעים איך לייעל את המערכת, המערכת נהיית יותר יעילה, יותר חיי אנשים ניצלים. יש כבישים, יש תאונות דרכים. אז אפשר כבר לדבר דברים חשובים נגד תאונות דרכים. וזה מאוד, מאוד חשוב. אבל לפעמים גם צריכים ליצור את השיפוע הטוב בכביש, כדי שבסיבוב לא יעופו. אפשר לתת דרשות, והדרשות יועילו במקצת, אבל לא לגמרי, מפני שהכביש בנוי לא טוב. צריכים מודדים שידעו למדוד את זה טוב, ולעשות שיפוע טוב, ועל ידי זה לא יהיו תאונות. או יורידו את התאונות ב-80%. אז הרי לנו שיש כוחות, שני כוחות. הכוח לתאר את החיים על ידי שירה וספרות, שהכוח הזה יכול לרומם את החיים, לתת כיוון, אבל לפתור את הבעיות, להעמיד את הרעיונות הטובים בצורה מבוססת בחיים, אין לכוח הזה את היכולת. הוא יודע לעשות זה בערך. וכשעושים את זה בערך, אז הדברים לא מסדרים, כי יש גם כוחות שליליים בעולם, והם הולכים ומתפתחים ומפרים. וגם יש חוסר יעילות בעולם, ואם לא מייעלים את הדברים, אז לא מצליחים לתת מענה לכל מי שצריך. וכאן צריכים את הכוח של החכמים המדויקים יותר. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. למעלה מזה, דיברנו בעולם החול, למעלה מזה בקודש. הנבואה ראתה, וכאן כדי לקרוא את המשפט נכון, צריכים לשים אחרי ראתה נקודותיים. הנבואה ראתה, כי ראתה כמה דברים. ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל, ומחתה נגדו בכל עוז. ראתה את הדרת נועם השם אחד, אלוקיו, ותתארו בכל יופי וזוהר. ראתה את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, ריצוץ דלים, עושק אביונים, רצח וניאוב, חמאס ושוד, ותמלא רוח אלוקים להושיע ולגדור ברום שיח קודש. הנבואה ראתה את הדברים באופן עמוק מאוד, במבט אלוקי. את כל הרוע שבעבודה זרה, איך שעבודה זרה ממיתה, מפני שכשהאמונה של האדם בדבר מוגבל, כבר כל השאיפות של האדם נעשו מוגבלות, הוא בעצם מתנתק משורש החיים. כי יסוד החיים של האדם זה השאיפה האינסופית שלו לתיקון. וכשהוא בעצם תולה את יעבו, הדבר הכי גבוה בשבילו זה עבודה זרה, דבר מוגבל ומצומצם, הכל, כל החיים שלו נעשו מצומצמים. ומעלה כבר המוות קיים בה. זה מה שראתה את העבודה זרה. מחתה נגיד בכל עוז. ראתה את, מצד שני את האמונה בהשם, ותיארה את זה בצורה כל כך נפלאה. היא ראתה את העוולות שיש בן אדם לחברו, ותיארו את זה בצורה חריפה מאוד, שבאמת מי שפותח את ליבו מתמלא ברצון טוב להיות אדם מוסרי. זו הנבואה. אבל השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, גידי החיים הדקים שמהם מסורגו מזרקי אדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. פה הוא רומז לגמרא במסכת סוכה, נדמה לי דף נ"ב, שם הגמרא אומרת, איך יצרה? הוא בהתחלה כמו שערה דקה. אדם נגרר אחרי זה, זה נהיה כמו שערה כפולה. עוד יותר נגרר, עוד יותר גדול, עוד יותר כפול, עוד יותר, עד שבסוף היצרה נהיה כמו אבותות העגלה חטאה. כלומר, זה נהיה כל כך חזק, כמו אבותות שקושרים איתם עגלה. כלומר, יש לזה כוח לשאת עגלה. ואז איך אדם מתנתק מזה? וככה הרבה פעמים יצרה, כמו למשל באישון. אדם בהתחלה מתחיל להשן, אומר, מתקלות אני מפסיק, זה כמו שערה. מתקלות אני קורע אותה. אז לכן אין בעיה, אני אמשיך קצת ויפסיק. אחרי שממשיך, נהיה קצת יותר קשה, אבל אני מסוגל להפסיק. אם אני רוצה, אני מפסיק. וממשיך. הוא אומר, גם עכשיו, אני אתאמץ, אבל אני יכול להפסיק. עד שהוא ממשיך עוד יותר, ואז כבר גם אם יתאמץ, זה קשה מאוד, ואחר כך כבר לא מסוגל. כבר כל כך נעשה כרוך אחרי יצר הרע, שכבר אין לו יכולת להשתחרר מזה. זה כמו אבותות העגלה חטא. הוא כבר כבול בצורה שאין לו יכולת להשתחרר. לכן כדי להתמודד עם זה, אי אפשר לעצור את היצר כשהוא כל כך חזק, כשהוא כבר כמו אבותות העגלה. צריכים לעצור אותו כשזו שערה דקה. אז בקלות אפשר להתגבר. כמו שנניח בנושא של גילוי עריות, אם אדם עוצר את זה בהתחלה, נזהר בכל הסייגים שיש בעניינים של בינו לבינה, הוא בכלל לא מגיע לעניינים של גילוי עריות. אבל אם הוא לא נזהר, אז זה כבר נהיה כמו אבותות העגלה, כבר קשה לו מאוד להתגבר על יצרו. אותו דבר בעניינים של גניבה, של ממון. אם הוא נזהר מאוד ברכוש של אחרים, אז הוא כבר עוצר מוקדם. אבל אם הוא כבר לא נזהר בדברים הקטנים, הם נעשו כל כך גדולים, עד שכבר אין לו יכולת להתגבר. וכך בכל העבירות. אז השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, גידי החיים הדקים, הנימים, שהם מצטרפים עד שנהיים בסוף העורקים הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים, אין כל נביא וחוזה. הנביא מסתכל על הדברים הגדולים, הוא לא מסתכל על הדברים הקטנים, על החזון, על המטרה הכללית, ולכן הוא לא מסתכל על הפרטים. המצוות המעשיות כולן ופרטי הלכותיהן בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן, על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא הנור הפנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוקי הטהור, יגרש בעוזו את חשקת עבודת אלילים מבלי תוכל עוד קום, ואיך מנגד העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתח הדרך של הרס, מאבדת את הכלים שבה מקלט הרוח העליון, וממילא יצר לב האדם, הדמיון המתאה, המלא ציצי זוהר בחוץ, ואבק רע מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו, דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל, לנבואה של הספקלריה שאינה מהירה. כלומר, הנבואה רואה את הדברים הגדולים, אבל לא מביטה על הדברים הקטנים. ומה הכוח של הדברים הקטנים? איך שאדם מתרגל באמירת תפילות כדרך המצוות האנשים מלומדה, אומר עוד פעם, האם מכוון כל התפילות כראוי? לא, מכוון קצת. קצת, הרי אדם בא לתפילה, הוא קצת מכוון. אומר ברכות, מכוון קצת. לא בדביקות גדולה, אבל הוא אומר את התפילות, והוא מניח את התפילין, והוא מדקדק בתפילין, הוא מדקדק בציצית, הוא מדקדק בברכות, וכך בכל המזוזה, בכל המצוות, הוא מדקדק בהם. ועל ידי זה, לאט לאט נצבר בתוכו כוח, וחיליוניות, וקדושה, והערה, ועד שהוא מתחיל להרגיש פתאום את הדביקות בהשם, ומרגיש את הנועם של הדביקות בהשם, ונעשה כל כך קשור וכל כך מחובר, ואיך זה קרה? בתהליך מאוד מאוד איטי והדרגתי של הצטרפות של המון המון נימים דקים, שלאט לאט הצטברו ויצאו דביקות גדולה. ומצד שני, איך עזיבה איטית של פרט פה, פרט פה, פרט פה, אדם אומר, אני עדיין בלב נורא מאמין. יותר דתי בלב ממך וממך. הוא עוזב את הפרט הזה, הפרט הזה, הפרט הזה, הפרט הזה, הפרט הזה, בסוף הילד של הדתי הזה יותר מתחתן עם גויה, מרוב הדתיות שבלב. כלומר, כי הוא לא שומר עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, עד שבסופו של דבר נוצר ניתוק גדול. עד שבסופו של דבר אדם נסע עובד עבודה זרה פתאום. זה לא בא ביום אחד. זה הקשר שלו לאמונה הולך ומתרופף, בתהליך הדרגתי שכמעט לא מורגש. אם מסתכל ביום לראות מה השתנה היום, לא השתנה. אבל כשהוא מסתכל בטווח של שנים, הוא רואה איך שיש פה תהליך הדרגתי של הידרדרות. זה דבר שאותו החכמים רואים והנביאים לא. אפשר לומר, המבט של נביאים הוא כמו מבט ביום. ביום רואים מרחבים גדולים, הרים, עמקים, נחלים, גאיות, הכל רואים. ויכולים לשאת עיניים ולהציב חזון, מה הכיוון שלנו, זה המבט של היום. בלילה לא רואים את זה. אדם יכול לקחת נר או אור ולהסתכל קרוב. כמו בבדיקת חמץ, אור הנר יפה לבדיקה, רואים את הדברים הקטנים. הדברים הקטנים האלה, יש להם כמו שאמרנו כוח, שמצטרפים עוד פרט ועוד פרט, ויוצרים מעמד חזק של חיים, שקשורים לתורה, למצוות, לאמונה, ולהפך. אם לא משרשים את הדברים הרעים, שנובטים בתוך החיים, אז הם הולכים וגדלים, עד שבסופו של דבר, מחריבים את החיים, הופכים את האדם ללא מוסרי, לרחוק מהשם. את הדברים האלה רואים החכמים. ולכן גם החכמים עסוקים בעשה סייג לתורה, בדקדוקים ובדיוקים, איך שהמצווה תהיה בצורה שלמה. עכשיו, צריך להבין, מה? וכי הקשורים לנביאים לא היו צדיקים וקדושים? בוודאי. ההערה הגדולה, עצומה של הנבואה, היא הייתה מרוממת את האנשים. גם אם אדם לא היה מדקדק כל כך, זה היה מרומם. מי שהיה ממש מתקשר לנביא וכל הזמן שומר על קשר, היה מדרגה גבוהה. אבל לא כולם מקושרים, ויש זמנים שאדם קצת מתרחק. ואז השאלה מה קורה? כשהוא מתרחק, אם הוא מדקדק במצוות הפרטיות, הוא יישאר קשור. לא ידקדק, ילך וירד. כי ההערה של הנביא, או שקולטים אותה, או שנמצאים קרוב, וכשמתרחקים כבר לא קולטים. ואין מה שיחזק. כשמתלהבים, אז מתלהבים מאוד. אבל כשלא, אין מה שיקיים. וזה מה שקרה. לכן בזמן בית המדרש הראשון, למרות שהיו נביאים, קדושי עליון, עם השגות אלוקיות גבוהות שאין דומה להם, הייתה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כמובן אלה שהיו קשורים לנביאים היו צדיקים, אבל לא כולם קשורים כל הזמן, לא כולם כל הזמן מתדבקים בנביא, ולא, הנביאים לא שקדו על תקנות וסייגים, ולכן יכלו אנשים לגרח עבודה זרה, כי לא היו כל האיסור מסביב זה. איזה איסור למשל? אסור להגיד שלום לעובד עבודה זרה 3 ימים לפני החג שלו, ו3 ימים אחרי החג שלו. אם שומרים על הדבר הזה, אז הולכים אחר כך, לא נוצר קשר עם עובדי עבודה זרה, גם ידעו חכמים, שהחגים של עובדי עבודה זרה, הם היו מאוד מושכים את הלבבות. היה בהם אקסטזה, חינגה, שחרות, לפעמים פריצות. זה היה חוויה מאוד מאוד מסירת לב ונפש. וכל זה עם איזה קורטוב של רוחניות. זה היה באמת מושך מאוד את האנשים. אבל אם 3 ימים לפני החינגה, ו3 ימים אחרי החינגה, לא מדברים? אז איך זה יהיה? ולא עושים את המסקים, ולא מוכרים, לא שותים מהם יין, וכולי וכולי, כל האיסורים שיש, כששומרים על כל האיסורים האלה. אז לא מגיעים בכלל לעבודה זרה. הרי, אתם יודעים, הגמרא עומד במסכת יומא, שאנשי כנסת הגדולה שחטו את עץ הרע של עבודה זרה. איך שחטו? אז מסבירים, על ידי סייגים. עוד סייג ועוד סייג ועוד סייג ועוד סייג, עד שאף אחד כבר לא חוטא בעבודה זרה. אותו דבר גם לגבי רצח וגילוי עריות. הרבה מאוד סייגים, עד שבכלל לא מגיעים לחטא הזה. אדם מרחוק מאוד, נגיד יהודים, שלומדים, נניח, ספר חפץ חיים, ולומדים מסעד ישרים, ולומדים דיני ממונות, יגיעו לרצח? זה בכלל לא מתחיל. הוא מדקדק איך לא לפגוע בחבר בדיבור, ואיך לא לקחת רכוש שלו, והאם מותר לו להשתמש בעת בלי רשות, זה הדיונים שיש לו. אני אספר סיפור, ורק להראות איך אצל יהודים נוצר מצב שרחוקים מרצח. בזמן בית המדרש הראשון זה היה. ואחר כך, עם כל התקנות והסייגים, הדבר הזה בוער מישראל, מכל מי שקשור לתורה, זה בוער. אין דבר כזה. אז יש סיפור על איזה יהודי אחד שהיה מוזג. הסיפור קצת יותר ארוך. הגיע איזה אישה אחת שבאה לרבי לשאול אותו איזה שאלה. שהיא היה לה איזה חטא, היא שכחה לברך על משהו, משהו כזה, מה היא רוצה לעשות תיקון, מה התיקון? הוא ראה את הדברים לעומק, אז הוא אמר, אני אספר לך סיפור. פעם אחת היה יהודי, שהיה מוכר משקאות חריפים, זה היה פרנסה שלו, מחר איזה לגויים. הגיע לכפר הזה איזה כומר, והכומר הזה אמר, תפסיקו לקנות, היה שונא ישראל, אמר, תפסיקו לקנות אצל היהודי את המשקאות החריפים. הם לא רצו, אז הוא אמר, מי שקונה אצלו, אני לא מקבל ממנו וידויים. זה מצב גרונות. מה יעשו? יש להם חטאים על הלב, ובלי שהם יגידו וידוי, יש להם חטאים, ולא יסלחו להם על זה. אחרי שהם מתוודים לפני הקומר, אז הם חושבים שסולחים להם על זה. אז התחילו, הם היו במצוקה, והתחילו להתמעט הקונים שלו. היו קונים במקומות אחרים, ולא הייתה לו פרנסה. אז אמר להם, אתם יודעים מה? אני אקבל מכם וידויים וזה. אם את הבעיה שלכם שהקומר לא מוכן, אני אקבל את הוידויים. אמרו, אם ככה הכי טוב, גם נקנה משקעות, וגם יהיה לנו, היהודי יקבל את הוידויים, מה יש? טוב, הגיע אליו הגוי הראשון, ואומר, יש לו וידוי להגיד. הוא אומר, מה הוידוי? הוא אומר, אני גנבתי חבל. הוא אומר, טוב, אם ככה, תלך תחזיר למי שאתה גנבת את החבל. אומר, יש בעיה, החבל היה קשור לסוס. אומר, אז אתה יודע למי הסוס שייך? תלך תחזיר את הסוס. יש בעיה נוספת. על הסוס היה קשורה עגלה. הוא אומר, טוב, זה כבר מסובך, איפה העגלה? הוא אומר, אני פרקתי את הקרשים וזה. אז הוא אומר, נו, אתה צריך הרבה להחזיר את העגלה לבעלים. הוא אומר, יש עוד בעיה. היה בתוך העגלה ילד קטן. הוא אומר, נו, אז תחזיר אותו. אז הוא אומר, אני הרקתי אותו. הרקת את הילד? כאילו היהודי הזה חשב, הוא יעשה וידויים, אחד לא אמר שברך, אחד לא אמר עלינו לשבח, אחד העליב את חברו, רצחת את הילד. זה וידוי, מה יעזור פה וידוי, כן? טוב, הסיפור שם שהאישה היא בטעות, הגעה את הילד שלה. היא קראתה באה לבקש את העצות, לא היה נעים להגיד, אבל אז היא הודתה, כבר הייתה, ונתן לה תשובה. אבל בכל אופן, אני אומר, נחזור לענייננו. איך יהודי אומר, איך יכול להיות שהוא הרג? הרג ילד. זה הרי לא יומן, איזה, איך אפשר? איך זה נהיה דבר כזה, שאיך אפשר? על ידי כל הדקדוקים. ואגב, בתוך כך זה הלך והתרחב, וגם אומות העולם הושפעו. באמת, אנחנו עכשיו קצת התלוצצנו מהוידוי, אבל גם הנוצרים הושפעו מאיתנו בזה במידה רבה שרצח נעשה דבר, כלומר העמים שקיבלו את זה, זה נעשה דבר חמור יותר. שוב, לא תמיד זה מושלם, אבל אין ספק שהיחס לרצח היום בעולם הוא יותר חמור מאשר פעם. אצל הרבה אנשים זה התחזק, העמדה המוסרית. וזה על ידי תוספת התקנות והסייגים. וזה הכוח של החכמים. עכשיו הוא אומר, זה, ואת הכוח הזה, לעשות סייגים, לבנות את החיים החיוביים, שהם בנויים על כל הנינים הקטנים, על כל המנהגים, על כל התקנות, על כל הדינים, זה הנבואה לא עוסקת. וכן גם לשרש את כל הדברים הקטנים הרעים, שכשעוברים עליהם בסוף מגיעים לרשע הגדול. בזה הנבואה לא עוסקת. הכוונה הנבואה של הספקלריה שאינה מירה. זה נבואה שהיא לא השלמה ביותר. אמנם ניתן לנבואתו של משה, אותה הנבואה של פה אל פה, של הספקלריה המהירה. כלומר, יש נבואה שהיא דרך כביכול זכוכית חשוכה. זה הנבואה הרגילה. ולנבואה של משה רבנו זה דרך זכוכית מהירה, שקופה. שפה זה רק היא יכולה לראות אוזן של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד. אבל לא קם כמו, לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. לא קם. והוא צריכה עבודת הכללים למעשר לנביאים, ועבודת הפרטים לחכמים. לכן, כיוון שאין גדולים כמו משה, לא קם כמו, כמשה, אז היה צריך שעבודת הכללים, כלומר הצבת החזון, מה טוב, מה רע, שיתנתן לנביאים, ועבודת הפרטים, איך מבססים את הטוב בחיים, ואיך מונעים מהרשע להיקלט, להשתרש אצלנו. זה דבר שנמסר לחכמים. וחכם עדיף מנביא. למה? מה שלא עשתה הנבואה, בכלי מלחמתה חוצבים להוות אש לבאר מישראל עבודת אלילים, ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עושק וחמאס, של רצח וזימה ורדיפת שוחד ושלמונים. הנבואה לא הצליחה לשרש את זה בזמן בית המקדש הראשון. עשו החכמים בהרחבת התורה, בהעמדת תלמידים הרבה, ובשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם. הליכות עולם לא, אל תקריא הליכות אלא הלכות. איך הולכים בעולם בדרך השם? על ידי ההלכות. אנחנו נעצור פה, רק נאמר ההמשך הוא, שאכן התגברה עבודת הפרטים, עד כדי כך שכבר קצת שכחנו את הכללים, וזה כבר גם גורם למשבר, ששוכחים את הכללים. הם מתרחקים מלימוד אמונה שקשור לנבואה, ולכן צריכים להחזיר גם את הלימוד של הנבואה, אבל עדיין לזכור את החשיבות הגדולה של החוכמה, על כל דייקנותה והתעמקותה בפרטים. אז זה רצון שאנחנו נזכה גם לנבואה וגם לחוכמה.